לפתוח ספר חדש, ספר שמות, ספר שנקרא הרמב״ם קורא לו ספר הגלות והגאולה. ספר שמות, יש לנו פרשיות מאוד מרתקות בתחילתו ופרשיות מאוד סבוכות בסופו. שמות וירא בו ושלח יתרו משפטים תרומה תצווה כי תישא, זה הפרשיות היותר מעניינות. אחר כך יש לנו קצת, גם תרומה תצווה קצת קשה, ואחר כך בסוף יש לנו את ויקל, אלה קצת יותר מורכבות בספר הזה, בספר שמות. ויקל זה האחרונה של הפרשיות האלה, כי תישא ויקל פיקודי, אלה האחרונות. וקצת ארבעה הפרשיות האלה, כי תישא ויקל, כי תישא, נדבר על העגל, עוד יש הרבה מה לפלפל שם, אבל צריך להבין גם את כל הפרשיות האלה שהן קצת יותר סבוכות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש ביתו, באו ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן, נפתלי, גד ואשר, ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב, שבעים נפש ויוסף היה במצרים. שואל הזוהר, זוהר שמו דף ט"ז עמוד א', מה זה ויוסף היה במצרים? ברור שיוסף היה במצרים. מה זה החידוש הפסוק אומר? ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב, שבעים נפש ויוסף היה במצרים. אז בפשט בא להגיד לך שאנחנו לא מונים את יוסף. יש 70 נפש בלי יוסף. למה? ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרים ולא מנע את יוסף. אבל על דרך הסוד, הזוהר מבאר, ויוסף היה במצרים, לומר לך שגם אחרי שהוא נפטר הוא היה במצרים. הוא לא עזב אותם. היה להם שיעבוד מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מורכב. פרעה הרשע היה רוחץ בתינוקות, בדם של התינוקות, החרטומים אמרו לו שהוא יצטרע. והגמרא אומרת שכשהחרטומים אמרו לו שהוא יצטרע, אמרו לו שהדרך לרפא את הצרעת זה לקחת דם של ילדים יהודים, תינוקות, ולמלא אמבטיה ולרחוץ בדמם. אז הוא היה רוחץ, ככה המדרש אומר, 150 תינוקות היה שוחט אותם על האמבטיה שלו. 150 תינוקות, ורוחץ בדם של התינוקות. אז משה רבנו היה בתאים הגדולה, זו תורה וזו שכרה, מה עשו התינוקות שהם צריכים לקבל כזה עונש ואבון? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תסתכל בקנקן, אלא מה שיש בו. אל תסתכל בקנקן, בקוף נון תינוקות בבוקר, בקוף נון תינוקות בערב. אל תסתכל, אלא במה שיש בו. אלה נשמות של רשעים, וזה התיקון שלהם, להישחט. אבל היה קשה למשה רבנו לקבל את זה. ובכל זאת היה צער גדול, והיה להם השתעבדות של מצרים, הייתה להם מאוד קשה. ולכן מה שעשה הקדוש ברוך הוא, השאיר להם את יוסף במצרים. כל פעם שהיה להם קצת צער, מה עושים כשיש צער? אז אנחנו הולכים לכותל, מה עושים? פונים להקדוש ברוך הוא, הם עדיין לא קיבלו תורה, הם לא ידעו שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. היו קצת כאלה שלמדו תורה, זה שבט לוי. אבל תורה לא הייתה להם, שטר חירות, כותב הזוהר, לא היה להם, כותל המערבי לא היה להם. אז מה נעשה? קברות צדיקים. קברות צדיקים, כשאין לך מה לעשות, אתה הולך קברות צדיקים. אין כותל, אז יש קברות צדיקים, להבדיל, כן? אבל זה גם כן, זה דרך להתפרסות, השתפכות הנפש. אז מה שעשה הקדוש ברוך הוא, השאיר להם את יוסף במצרים. ולכן אומרת הגמרא במסכת סוטה, ארון של מתכת עשו המצרים לארון של יוסף, וקבעום בנילוס הנער כדי שיתברכו מימיו. אז כל פעם שהיה למישהו צער מעם ישראל, היה הולך על צפת הנילוס ומתבודד. זיירה, מה שנקרא. השתתחות על קברות צדיקים. הוא לא נפל על המים, כמובן שהארון של יוסף היה בתוך הים. אלא הוא ישב על גדות הנילוס, והתפלל, יוסף, תתפלל עליי, יוסף, תלך להקדוש ברוך הוא, יוסף, תבקש עלינו רחמים, ריבון העולמים, תבקש, תרחם עלינו בזכות יוסף הצדיק, כמה לא נתר לאחיו, כמה העביר על מידותיו, כמה פרנס וחלקל אחרים, כמה שילמו לו רעה תחת טובה. אז הבן איש חי כותב בפרשת ניצבים שנה ראשונה, אות ב', הוא אומר שבן אדם הולך לקברות צדיקים, ייזהר שלא ישים מגמתו אל המתים, כי אז עובר על דורש של המתים. אסור חס ושלום לבקש מהמתים. אתה הולך לקברות צדיקים, או תבקש מהצדיק שיתפלל עליך, או תבקש מהקדוש ברוך הוא שרחם עליך בזכות הצדיק שקבור פה. הם הלכו על שפת הנילוס והתחילו להתפלל להקדוש ברוך הוא. איך היו מתפללים? צריכים קצת מליץ יושר, לא תמיד אנחנו מסוגלים, כי תמיד זה היה צורם לי. למה צריך ללכת לקברות צדיקים? אני אשר הולך להקדוש ברוך הוא, בשביל מה אני צריך מתווכים? לך אתה, יש לך בעיה, יש לך צרה. הרחב פיך ועמלאו, לא ככה גמרא ברכות דף סמך, אומרת שיש לך בעיה, תצעק להקדוש ברוך הוא. ככה מובא גם בירושלמי, סוף מסכת ברכות. כשבאת, זה הלשון של הירושלמי, הכוונה כשבאה, כשבא לאדם צרה, אל יפנה, לא למיכאל ולא לגבריאל, ולא לאף אחד מהשרפים ולא הגלגלים, אלא יפנה אליי ואני שומע שנאמר קרוב השם לכל קוריו לכל אשר יקראו באמת. אז למה צריך קברות צדיקים? ולא שאני מזלזל בקברות צדיקים, יש לזה יסודות גדולים בהלכה. קודם כל זה גמרא במסכת סוטה בדף ל"ד, שהלך כלב להשתתח על קברי אבות. וזה גם זוהר פרשת אחרי מות דף עין א', שהזוהר כותב שמה שיש בזה מעלה גדולה, אבל הוא כותב לפני שהולכים על קברות צדיקים, צריך ונכון וראוי לעשות תענית לפני. אנחנו לא עושים את זה. אנחנו הולכים לקברות צדיקים. על הדרך גם עם האייפון, על הדרך גם עם הזה. צריך להיכנס ברעד, באימה, ברטט וזיע. לא כולכם מכירים את הסיפור עם אור החיים הקדוש, שהוא הגיע למרגלות הר מירון, וכשהוא היה צריך לעלות עד הקבר של רבי שמעון, הוא עשה את זה על ארבע. ואמר, לאן אני נכנס למקום אש שלהבת ימי, זה האיש הזה מרעיש ממלכות מרגיז הארץ, רבי שמעון בר יוחאי. גאון גדול היה רבי חיים בן עטר, ומקובל אדיר היה, ובכל זאת הלך על ארבע. למה? ככל שאדם יותר מפחד ממקומות קדושים, זה מראה שיש לו יותר יראת שמיים. זה מראה שהוא יותר חכם, שהוא יותר מבין. ככל שהוא יותר מזלזל, נכנס לבית כנסת מדבר, הוא לא מבין מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. בכותל המערבי, מעשן לך סיגריה, אין לי אפילו מה להגיד על זה. מה, אני זוכר כשאני הייתי חוזר בתשובה בהתחלה, הייתי יושב בכותל ומחפש אנשים עם סיגריות. הייתי אומר להם, סליחה, אתה חושב שזה יפה שאתה מעשן פה סיגריות? אין לזה אפילו, זה משולל כל היגיון בכלל לעשן שם. אז מה אם זה מקום פתוח? אבל אין זה, כי אם בית אלוקים, איפה היראת שמיים שלך? כשאדם בא לקברות צדיקים והוא נכנס באימה, ברטט, בזיע, התפילה שהוא מתפלל שם יכול להיות שהיא תעשה פרי. אבל כשהוא נכנס בגסות הלב, בגסות הרוח, ובא וחושב שהצדיק יענה לו, זה לא עובד ככה. בכלל, כל פעם שאני הולך קברות צדיקים בלי נדר, אני משתדל לעשות משהו בקבר של הצדיק. אתה נכנס לקבר של צדיק, אתה רוצה שיענה לך לתפילה שלך, קח סקוטש, תביא איתך מהבית סקוטש, תנקה את הפיח שיש על הקבר, קח סקי, תאסוף את כל הנרות שיש מסביב, את כל הדונג, את כל השעבה שיש מסביב, יש פחיות מסביב, יש כל מקום, יש משהו אחר. תנקה, תסדר. אתה רואה את הקבר, אתם יודעים, אני מכיר בן אדם שיש לו מפעל למצבות, הוא מחפש איפה קברים שאין להם מצבה של צדיקים, והוא עושה להם מצבות. נו, איזה מעלה זאתי? זה דבר גדול. כשבן אדם נכנס לקבר של צדיק, באימה, ברטט, בזיע, התפילה שלו יכולה לעשות משהו. עכשיו, אם גם עשית משהו בשביל הקבר של הצדיק, הצדיק חייב לך טובה כביכול. אז הוא גם יענה לך על על המשאלת לב שלך והתפלל עליך. אז זה דבר אדיר. הלכו לקבר של רבי, של יוסף הצדיק, על שפת הנילוס, ואיך שהלכו לשם, התיישבו והתחילו לשיח, לדבר עם יוסף, יוסף, תראה איזה צרות יש לנו, יוסף, תראה איזה מוכין דקטנות יש לנו, רוצחים לנו את הילדים, הורגים אותנו, אמר לנו שאנחנו נרד לפה, יוסף הצדיק אמר לנו, אתם תרדו, אני אפרנס, אני אחלקל, אני אעשה, הלך מת יוסף, וכל אחד, וכל הדור ההוא, ונשארנו עכשיו בגלות החל הזה, ואין לנו נחמה, ואין לנו ישוע, ואין מי שיביא לנו את הקץ ויראה לנו את הגאולה. הם היו שבורים ומרוסקים, צריך להבין איזה אנשים מסכנים הם היו. אז השתפכות הנפש שלהם הייתה ליד הקבר של יוסף הצדיק, אבל אין קבר, הכניסו אותו לתוך הנער, אז עשו את התפילות שלהם ליד הקבר, ליד הנילוס, ליד הנער. אני חושב אולי גם זה הטעם, תמיד זה היה מנקר בראשי, למה אמרחו לא בא להיקבר בארץ ישראל? למה? שאמרחו גם היה נקבר בארץ ישראל. אז אני אמרתי, אולי יוסף הצדיק, כשהוא ביקש להיקבר בחוץ לארץ, הוא ביקש תעלו אותי. פקוד יפקוד האלוהים אתכם, והעליתם את עצמותיי מזה איתכם. אז הוא רמז להם, מזה איתכם גם אתם תהיו עצמות. אז את כל העצמות שלנו, ולכן הוא אמר להם, פקוד יפקוד האלוהים אתכם, העליתם את עצמותיי מזה איתכם. כשאתם תעלו מפה, גם אותי תעלו מפה. עכשיו השאלה היא, למה הוא ציווה עליהם את זה ולא ציווה עליהם? כמו שאני קברתי את אבא בארץ כנען, תקברו אותי גם בארץ כנען. מי רוצה להיקבר בחוץ לארץ? הרי אני עשיתי שתי שיעורים ארוכים על זה ביזדים, שמי שנקבר בארץ חוץ לארץ, האדמה שם טמאה, והוא סובל צער גלגול מחילות אחרי שהוא נפטר בתחיית המתים כשמביאים אותו, וגם אין לו אותה כפרה לאחד שנקבר בארץ ישראל. בארץ ישראל הוא נקבר כאן, אז האדמה מחפרת לו על עוונות. אנחנו לא יודעים כמה, מה הכמות של מחפר, אבל העונש שהוא יקבל הוא פחות חמור מאשר אחד שהוא מת שמה ונקבר שמה. נו מה? איזה? שנאמר, כתוב בפסוק, וכיפר אדמתו עמו. האדמה של ארץ ישראל מכפרת. סיפרתי את זה פעם. הייתי בחוץ לארץ במיאמי, כשהייתי רב קהילה, מת שם איזה זקן אחד, אז הביאו לנו, הביאו לי החברה קדישה בתור רב, זה היה הפעם ראשונה שקברתי, לא ידעתי דבר כזה, שקית של חול. על מה השקית של חול? אדמה של ארץ ישראל. אמרתי להם, בשביל מה זה? אמרו לי, יש כאלה נוהגים לשים לו קצת על הברית, שיהיה לו כפרה. יש נוהגים לשים לו קצת על העיניים, שיהיה לו כפרה, על מראות אסורים, על ביות אסורות, וקצת שמים את זה מתחת לארון ומעל הארון. ככה היו נוהגים. ארץ ישראל בכלל לא קוברים בארונות, רק בחוץ לארץ. כמו שכותב הזוהר פרשת ויחי על הפסוק, וישם אותו בארון במצרים, בחוץ לארץ קוברים בארונות, בארץ ישראל קוברים באדמה, כי האדמה מכפרת, שנאמר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יכוננו. האפר כאן הוא אפר קדוש. מה שכתוב, ארורה האדמה בעבורך, כותב רבי אברהם אזולאי, זה האדמה של חוץ לארץ, שהיא ארורה, שהיא מקוללת, האדמה של חוץ לארץ. ולכן מי שמת, קודם כל, עצם המיטה בחוץ לארץ, זה דבר היום ונורא. כי בא שם מלאך משחית. לא רק הקדושה שונה שם, גם הקליפה שונה שם. תקשיבו טוב, זה יסוד. יש אליהו הנביא שהתגלה לרבנו הארי בחוץ לארץ, במצרים, על שפת הנילוס. זה לא אותו אליהו הנביא שהתגלה לו כאן בארץ ישראל. יש אליהו של מצרים ויש אליהו של ארץ ישראל. ככה זה עובד. ההשגות שאתה מקבל בחוץ לארץ זה לא אותם השגות שאתה מקבל בארץ ישראל. יש קדושה שם ויש קדושה כאן. אותו דבר קליפה. מלאך המוות של חוץ לארץ זה לא אותו מלאך המוות של ארץ ישראל. כי מלאך המוות של ארץ ישראל הוא מלאך המוות יותר ממותק. יותר ממותק, זה דין, שעת המוות זה שעה של דין, אבל הוא יותר ממותק מלאך המוות. אבל מלאך המוות של חוץ לארץ הוא אכזרי, ולכן צריך אדם לכל ימיו להתפלל שהוא יישאר בארץ ישראל, שיפטר בארץ ישראל באחרית ימיו, ויקבר בארץ ישראל באחרית ימיו. אז אני שואל, למה אמר חולון יקבר בארץ ישראל? מה אתם אומרים? ברוך השם, אני רואה שאין לכם תשובה על זה. זה היה קושייה גדולה, למה מרחו? למה מרחו נקבר בארץ, בחוץ לארץ? אולי. תודה רבה. אז הטעם שהמרחו נקבר בחוץ לארץ, באמת זה היה קושייה. אז אמרתי, מה הבעיה? אולי הוא היה זקן באחרית ימיו, אז היה לו קשה לחזור בארץ ישראל, על קרים, על גסתות, על גמלים, על חמורים. אתם יודעים, מי דמשק לבוא לארץ ישראל? זה לא, זה נשמע קצר, זה לא קצר. וכל הדרך היא עררית. איך הוא יעשה את כל זה? הוא זקן כבר. הוא נפטר למעלה מגיל 80, המרחו. אז איך יבוא? אז אמרתי, איזה תירוץ זה, תירוץ מאוד דחוק. הרי סוף סוף, כשהוא הגיע לשם, הוא הגיע בשם המפורש. כמו שכותב הגאון חידה, איך הגיע המרחו מארץ ישראל, מירושלים, הוא היה ירושלמי אחר כך. תפתחו ספר החזיונות, כל הזמן אומרים לו כולם שם, תעבור לירושלים, שם זה המקום שלך, תעבור ירושלים, שם תצליח, תעבור לירושלים, יש מקום שאדם פורח בו, יש מקום שאת אותו עץ, תשתול את העץ במקום אחר, העץ אינבול, ולא סתם חזל אומרים בבבא מציע, משנה מקום, משנה מזל, כי לפעמים אתה לא מצליח באותו מקום, אתה לא תצליח גם, לא משנה מה תעשה, אתה תלך קברות צדיקים, אתה תשים כסף, אתה תשתדל, אתה תחזור בתשובה, אתה לא תצליח כאן, זה לא התיקון שלך, אתה לא תצליח. אז איך אני יודע איפה אני צריך להיות? אז באמת, מהשמיים ינתבו אותך. הזוהר פרשת ויצא כותב סוד. אז תקשיבו טוב, אם לא באתם לשמוע את הסוד הזה, אז היה שווה לכם לבוא. הזוהר כותב, אם אתה נגיד עכשיו, הלב שלך חושק, אני יודע מה, או ירושלים, או צפת, או טבריה, או חברון. אחד מהערים האלה. והלב שלך חושק לשם, אחד מהארבעה האלה. בוא נגיד, פתחת יד שתיים, חיפשת בתים, חיפשת עבודות, חיפשת שם, חיפשת פה, הלכת, קשרים, דיברת. איפה שהכי זורם והולך לך, שם רוצים שאתה תהיה בשמיים. ככה אומר הזוהר. זוהר פרשת ויצא, הבאתי את זה בשוט שלי, מרכבות ארגמן, חלק א', סוף סימן י' ח' ביורי דעה. ושם הבאתי את הזוהר הזה, ופלפלתי בעריכות, תסתכלו שם, שאם אדם רוצה לדעת אם לצאת לדרך או לא לצאת לדרך, אם הוא רואה סייעתא דשמיא בפרטים של הנסיעה, של העברה, סימן ששם רוצים אותו. ולא יעזור לך כמה שאתה תנסה באותו מקום לפרוח, אתה לא תפרח, אתה תברח. לא יהיה לך שום הצלחה שם. ולכן, יש לפעמים שבן אדם צריך באמת פשוט לעקור את הפקלאות ולנסוע למקום אחר, שמה המקום שלו, שמה המזל שלו. אז לפי זה, הספר החזיונות כותב שהמאמר הוא שכל פעם אמרו לי תעבור לירושלים. נפטר רבנו ארי בצפת, עברתי לירושלים, והוא היה נותן דרשות בירושלים וקראו אותו הדרשן הגדול. אז קודם כל, הנה מכאן שדרשן זה לא כזה אלבון. אז אם קראו למרחו הדרשן הגדול, אז מה אנחנו? אז סוף סוף, הדרשן הגדול ככה קראו למרחו, הדרשן בירושלים. ואחר כך הוא בא המושל של ירושלים וביקש ממנו לפתוח את המים. ומה שעשה אבו סיפן, ומה שעשה המרחו, אמר שם קדוש ועבר לדמשק. וכשהוא עבר לדמשק, הוא עשה את זה בשם קדוש. ביום אחד, ברגע אחד, הוא ברח לשם. ובא רבנו ארי בחלום וגער בו, ואמר לו, למה לא פתחת את המים בירושלים? הוא ביקש תפתח את המים, היה נפתח המים, היה מתקיים הפסוק ביום ההוא ייצאו מים חיים מירושלים. הוא היה סנחריב, הוא היה הגוג ומגוג, אתה היית משיח צדקנו והיינו נגאלים. אמר לו הרב, לא ידעתי את זה, אז אני אחזור. אמר לו, עברה השעה כבר. תמיד זה על הקצה, זה תמיד על הקצה, זה כל כך מעציק, כל כך מעצבן. אז סוף סוף זה מה שהוא אמר, למה לא חזרת, עברה השעה. אמר הוא כותב שם בספר החזיונות, מיום שנפטר רבי לבית עולמו, היינו רבנו ארי, 20 שנה הוא היה בא אליי יום יום בחלום. יום יום. ואחרי 20 שנה הפסיק לבוא לי בחלום. רק פעם בארבעה חודשים. ואחר כך היה בא אליי פעם בחצי שנה, ואחר כך פעם בכמה זמן. וכשבא אליי אחרי כמה שנים, שאלתי אותו הרב, למה הפסקת לבוא לי בחלום? היית בא אליי כל יום בחלום. אז מה הוא ענה לו? הוא ענה לו, בגלל שהפסקת לזכות הרבים. זה מה שהוא ענה לו. הפסקת לתת דרשות בירושלים, הפסקת לזכות הרבים, אז אני לא רוצה לבוא אליך יותר בחלום. תראה מה זה. אז הנה, המערכו יכל לעשות שם קדוש, ולחזור גם לירושלים ולהיקבר בה. הוא היה מקובל עצום. אז מה זה שהמערכו נקבר בדמשק? אז יש ספר שנקרא בגדי אהרון. בדף נונבב עמוד א', כותב שמה בגדי אהרון, שהמרחו ראה שיש קליפה בדמשק שנקראת קליפת רימון. ככה הוא קורא לזה. יש לזה גם ראיות ומקורות גם בקבלה, אבל לא משנה. קליפת רימון, והמרחו רצה להיקבר בדמשק כדי למתק את אותה קליפה שהיא לא תוכל לקטרג על עם ישראל. אז יש לי דומה לזה, ומעניין שהוא לא הביא דומה לזה, ואני בטוח שכולכם זוכרים את הדומה לזה. מי דומה לזה? אצל משה רבנו, איזה מקור? מול בית פאור, כן, אבל איזה מקור? זה זוהר, נכון? זוהר כי תצא דף רשפי עמוד א', והזוהר כותב שמה שמשה רבנו כל פעם שפעור, קליפת פעור רוצה לקטרג, רואה את הקבר של משה ונדחית לאחור. אז ממילא זה גם הטעם למה המרחו נקבר שמה בחוץ לארץ בדמשק כדי למתק את אותה קליפה. אז ברור לנו למה המרחו נקבר שם ולמה משה נקבר שם. יוסף הצדיק, הוא לא היה שום קליפה למתק, ולכן מיד כשעלו הוא ביקש מהם, והעליתם את עצמותיי מזה איתכם, אין לי כבר מה לעשות. גם יוסף ידע את הלב שאסור לשוב יותר למצרים. בכלל יש שאלה של כל הטיילים האלה שנוסעים לסיני, מחפשים את הר סיני, מחפשים את זה, אני לא מבין מה אתה צריך לחפש את הר סיני. במשוך הקרן ביובל הם יעלו בער, אין יותר קדושה על הר סיני. לא, אפילו בית כנסת אין שם, לא יודע אם פעם אמרו שם הקדיש. אין, זה לא כמו הנוצרים, הנצרות היא דת שקרית. אז מה שקרה, בכל פסיק שירק האלוה שלהם, הם בנו כנסייה. זה ימח שמו וזכרו הידוע, שאמא שלו זנתה ואמרה שהתעברה מרוח הקוטג' והיא סיפרה סיפורים, ואבא שלו היה נגר יוסף בנצרת, ואחר כך כשהביאו אותו לירושלים והבדין דנו אותו לסקילה, העבירו אותו שהוא, אז זה היה המנהג של הרומאים, שהבן אדם סוחב את הצלב של עצמו, העבירו אותו את כל הויה דולורוזה, זה כל הדרך היסורים שנמצאת בעיר העתיקה, אתם תראו, ויה דולורוזה, 13 פעם הנעל הזה נפל, 13 פעם, כל מקום שהוא נפל בנו כנסייה, כל מקום. תבינו כמה כנסיות יש, וזה חוץ מהמחלוקות שיש בין הקתולים לפרוטסטנטים, איפה הוא בכלל קבור, אם זה בגן הקבר או בכנסיית הקבר. אתם יודעים על איזה שטחים הכנסייה הקתולית יושבת בירושלים? משהו מדהים, זה פשוט מדהים. עוד מעט, בעזרת השם בקרוב, רעידת אדמה גדולה, וכל הכנסיות יישאבו בתוך האדמה. כך כותב הזוהר פרשת בלק, 45 קילומטר סביב ירושלים רעידת אדמה, כל הכנסיות כמו סקשן, הייתם פעם אצל רופא שיניים, טק טק טק, יורדים, יורדים, כולם יורדים, כנסת. הכל יורד למטה. ואז כולם יורדים, כל הבתי עבודה זרה ונבלעים בתוך גיהנם. ככה אומר הזוהר, ככה זה עתיד לקרות. ולפי זה, סוף סוף ברור גם למה משה קבור שמה ולמה יוסף ביקש שיעלו אותו, כי היה אסור להישאר במצרים ולחזור למצרים, לא תוסיפון בדרך הזאת עוד. יפה. היה לי שאלה למה הרבי מלובביץ' אף פעם לא זכה להיקבר בארץ ישראל. אני גם לא הבנתי למה הוא לא בא לבקר בארץ ישראל. אז פעם אחת באחד הטיסות שטסתי לארצות הברית, אני לא זוכר, זה ארצות הברית או אירופה, לא זוכר. אז נכנסתי לבית חבד. אני כל פעם שאני הולך לחוץ לארץ, אני נכנס לבית חבד, לשדה תעופה. כל כך נחמד שם, יש שם ספרים, קפה חינם, אנשים נחמדים, תמיד מקבלים אותך בסבר פנים יפות. לפעמים אתה רואה גם חילונים, לפעמים אתה רואה גויים, כולם נכנסים לשם, מקבלים את כולם בסבר פנים יפות. זה דבר גדול למה שעשה הרבי מלובביץ', באמת, זה לא דבר פשוט בכלל. אני מאוד אוהב את הדרך שלו, ומאוד אוהב את הזיכוי הרבים העצום שיש לה לרב עדיין במותו, לא רק בחייו. בכל מקרה, אז פעם אחת נכנסתי לבית חבד, ויש להם תמיד בבית חבד וידאו ענק עם טלוויזיית פלזמה ענקית, אתם מכירים את זה? שיחות של הרבי. אז הרבי חילק דולרים. אז באו כל מיני אנשים ונכנסים ושואלים, אז היה איזה רב אחד שבא מארץ ישראל ואמר לו, הרבי, אנחנו מזמינים אותך לארץ ישראל, תבוא לביקור. אז ברוך השם שאני הזדמנתי לשם ושמעתי למה הרבי לא בא אף פעם לארץ ישראל, וכף רגלו לא דרכה פה. אז הוא תרץ, אם אתה תכתוב לי תשובה בהלכה, ככה הוא אומר לו, שיהיה לי מותר לעזוב את ארץ ישראל אחרי שנכנסתי אליה, אז אני אבוא לבקר בארץ ישראל. ככה הוא אמר לו. לכאורה, על פי פשט הדברים צריכים יהיו נמרץ. כי סוף סוף בהלכה, אני לא ראיתי בזה שום איסור. בין חוץ לארץ, שנכנס לארץ ישראל, מה זה עיר מקלט שקולטת אותו? ברור שהוא יכול לצאת חזרה למקומו. כנראה שהרבי דיבר דברים יותר עמוקים, מתכוון על דברים יותר נשגבים, בפשט הדברים אין לזה פשר. אבל בעומק הדברים, אנחנו לא מתיימרים להבין את עוד קדושתו ומעלתו, ואנחנו אוהבים אותו ואוהבים את כולם. אבל הרעיון כאן קצת רעוע, למה עם זה שהוא נכנס, הוא לא יוכל לצאת. טוב, למה במיטתו הוא לא ציווה שיקברו אותו פה? שיקברו אותו בארץ ישראל? מה הרעיון? אז אני חשבתי שכמו שיוסף הצדיק ביקש להישאר שם, הרי יוסף הצדיק אמר, והעליתם את עצמותיי מזה איתכם. למה שלא יוסף הצדיק ביקש? כמו אני העליתי את העצמות של אבא לארץ ישראל, אתם תעלו את העצמות שלי לארץ ישראל. הם עדיין עוד לא השתעבדו. בכלל, לכאורה, כל הפרשה הזאת היא כאילו חסר פרשה בתורה. אתם רגילים לזה, ואנחנו כבר שנים קוראים את הפרשות האלה, אז נראה לנו כאילו הכל טבעי. לא טבעי כלום. מה היה שבוע שעבר פרשת ויחי? הם מקצף את זה עם ישראל. יושבים בארץ גושן, יוסף הוא השליט, האחים הם השליטים, הוא בטח סידר תפקידים לכולם. הרי ככה זה היום עובד. זה גם עבד מאז ומתמיד. הוא סידר לנכד שלו, סידר לבן שלו, סידר אתה תהיה שר האוצר, אתה תהיה שר המשפטים, אתה תהיה שר הזה. כולם היו יהודים בקצפת. איך מאיגרא רמא של פרשת ויחי נפלו לבירא עמיקתא של פרשת שמות? איך בפרשת שמות הם עבדים? איך? מה היה בין לבין? איפה? לא חסר פרשה פה? לא חסר איזה ביאור? אנחנו כבר קוראים את זה ותוכנים את זה שנים שלא שמים לב, כאילו זה פשוט. נכון, הנה, יוסף מת ונהיו עבדים. מה קרה? איפה? חסר איזה כאילו מתווך שיסביר לנו מה קרה כאן. אז חז"ל הרגישו בזה, ולכן במסכת סוטה, הגמרא אומרת, ויעבידו בני ישראל, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, בפרח, התחילו לדבר איתם. אתם רוצים כסף? בואו נביא לכם כסף יותר, תתחילו לעבוד אצלנו, ותפתחו את הגמרא שם בסוטה בדף י"ב, י"ג, שם הגמרא מדברת, י"א גם, שם הגמרא מדברת על זה. אבל בכל מקרה, אם אתם רואים, יוסף יכל לצוות עליהם בסוף מותו, תעלו את העצמות שלי לארץ ישראל. אז למה הוא באמת לא ציווה לעלות העצמות שלו לארץ ישראל? בגלל שיוסף ידע שאם הם ישירו אותו בנער, הם יבואו להתפלל עליו, והוא יעזור להם, והוא יתפלל עליהם גם כן. אז יכול להיות שהרבי מלובביץ' רצה להיות עמוד הוראה ועמוד התווך לאנשים שיבואו להתפלל אליו מחוצות הגולה. אני הייתי כמה שנים בחוץ לארץ, ועד היום אני כל הזמן מחובר לארצות הברית. וארצות הברית אין שם הרבה קברי צדיקים. אין הרבה קברי צדיקים. יש את הרבי ממונרו, שהייתי אצלו, זה היה צדיק קדוש, אתה מרגיש קדושה. והרבי מלובביץ' זה היה בקווינס, יש שם את האוהל שלו, איפה שנכנסים לשם. עכשיו הם עשו שם מהפך, מה זה, היהודים השתלטו שם על כל האזור. עשו אוהל ענקי, אתה נכנס, האוויר שאתה מרגיש זה ממש קדושה. אני לא מתרגש כל כך, אבל שם אתה חייב להתרגש, אין דבר כזה. אתה מרגיש ממש שכינה על הפנים שלך כשאתה נכנס לאוהל. אז גם שם, כמו תמיד, יש ספרים, יש שתייה, יש אוכל, כולם מוזמנים, סבר פנים יפות, אבל כשאתה נכנס לקבר ואתה נכנס לתוך ה... זה כמו דלת כזאת, ואתה צריך להיכנס אליה, ואתה רואה את, את הקבר של הרבי, ואנשים כתבו מכתבים וקוראים ושמים את זה שם, לא יודע מי היה שם, כדאי לבקר שם. אתה מרגיש את הקדושה שיש בזה. אז כנראה שהרבי מלובביץ' רצה להיות עמוד ההוראה, עמוד השעה, העוזר והמענה, לא רק בחייו, אלא גם במותו, ולכן הוא היה מגדלו, וכנראה הוא לא ביקש להיקבר להיקבר בארץ ישראל, אלא דווקא להיקבר בחוץ לארץ. מישהו אמר לי שהרבי מלובביץ' חשב שהוא המשיח, ולכן הוא ביקש, הוא לא דיבר על קבורה בכלל, כי הוא חשב שהוא יחיה לנצח. לא יודע אם זה נכון, ואני לא נכנס לפוליטיקות. מי שרוצה יכול להיכנס לספר שו"ת של הרב מנשה קליין, משנה הלכות, חלק י"ז, סימן רש, נון, ה'. ושם הרב מפלפל אם הרבי הוא המשיח או לא המשיח. הוא מביא סימנים מהרמב״ם מה זה משיח, והוא מביא סימנים שהסימנים האלה לא מתקיימים ברבי מלובביץ'. אז המסקנה של הרב מנשה קליין, שלא רק שהוא לא משיח, הוא אפילו לא בחזקת משיח. ככה הוא כותב. אבל משיח לא משיח, הוא גאון עולם, ואנחנו אוהבים אותו, ואין לנו ביקורת על אף אחד, ואנחנו לא מדברים על גדולים אף פעם לעולם. אנחנו רק מפלפלים ומנסים לקשר. מה שמעניין, שאני חושב שהיה רווח גדול לעם ישראל עם הרב מברסלב, נחמן מברסלב היה נקבר בארץ ישראל. למה הוא נקבר שם בחוץ לארץ? אז אולי צריך להגיד שגם הרבי מלובביץ' ורב נחמן מברסלב, גם הם ראו שיש איזה קליפות. הרי אם משה רבנו ראה את קליפת פאור, ואמר הוא ראה את קליפת רימון, והם רצו להיקבר שם כדי למתק את הקליפה, דברים שקשה לנו להבין את זה, כי אנחנו אנשים גשמיים ואין לנו מושגים בהשגות האלה, אז אולי צריך להגיד שגם הרבי מלובביץ' ראה שם איזה השגה. מי שבאמת למד קבלה של חבד, אני לא מדבר קבלה של שאר חסידויות, קבלה של ספרי חבד, הוא רואה איזה עמוקים הם. עמוקים ועמקנים מאוד, והקבלה של חב"ד היא מאוד מאוד עמוקה, ואני לא יודע אם ראיתם פעם מה זה ספרייה של חב"ד. ספרייה ענפה, ענקית, עם כל מיני חקירות, והרבי היה מקובל גדול. בכלל הוא היה לומד פיזיקה גרעינית, היה לו תואר בפיזיקה גרעינית. זה לא גרעינים. זה פיזיקה גרעינית, גאון גדול היה. אז ודאי שהוא בוודאי זכה לכל המעלות האלה, אולי הוא גם ראה, אולי הוא בתור מקובל גם ידע שהוא צריך להיקבר בחוץ לארץ כי ראה להכניע איזה קליפה. אולי, זה לא בשמיים להגיד דבר כזה. אם המרחו ככה ראה ומשה רבנו ככה ראה, אז כל דור יש את המרחו שלו, כל דור יש את המשה שלו, אולי. אבל הרב נחמן מברסלב, אני חושב שהטעם שהוא לא עלה להיקבר בארץ ישראל, זה בגלל שזה לא היה תקופה שקל להגיע לארץ ישראל, וגם גופות להעביר לארץ ישראל זה לא היה פשוט. וכמדומני שקראתי אפילו באחד מהספרים של ברסלב שהוא בעצמו ביקש להיקבר באותו בית קברות, ששם נקברו כל מיני הרוגים על קדושת השם, אז הוא רצה להיקבר בין אותם הרוגים. אז הוא אפילו אמר להם תקברו אותי פה. הוא לא אמר להם, לא עלה על דעתו להגיד להם תקברו אותי בארץ ישראל. אז מה האנשים האלה? צדיקים שקבורים בחוץ לארץ גם הם יסבלו צער גלגול מחילות? אני אומר... נראה שכן, כי סוף סוף אם יעקב אבינו כשהוא מצווה את יוסף אל נא תקברני במצרים, רש"י מפרש שלא עבור צער גלגול מחילות, אז יעקב מפקש, אז מי יותר גדול ממנו שכל הצדיקים שאחרית יעברו את זה. אבל אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים ואיך הקדוש ברוך הוא יעשה את זה, אנחנו רק מפלפלים בדברים. בכל מקרה, מה שמעניין יותר מהכל, שסוף סוף כנראה שזה הטעם שיוסף הצדיק נשאר במצרים, וזה מה שאמר הפסוק, ויוסף היה במצרים, אז הזוהר שמו דף ט"ז עמוד א' כותב, גם הגשמי וגם הרוחני של יוסף היה במצרים. הגשמי זה העצמות, והרוחני זה אלה, והרוחני זה הנשמה של יוסף שהייתה שמה נמצאת איתם במצרים. אחר כך כתוב בפרשה שלנו, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. הרב חידה עליו השלום בפני דוד, יש לו ספר פני דוד, שהוא כותב שהמלאכים היה להם טענה על משה רבנו. למה? אמרו, לא מיוחס הרב הזה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה לא מיוחס? זה משה רבנו, בן עמרם, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, איך אתם אומרים לו מיוחס? אמרו, סליחה, מי זאת אמא שלו? אמר להם, מה, מי זאת אמא שלו? יוכבד, צדיקה הייתה, מה מי זאת אמא שלו? אמר, נכון, אבל עמרם גירש את אשתו יוכבד, והלכה יוכבד והתחתנה עם אלי צפן, והולידה ממנו את אלדד ומידד. לכן אלדד ומידד זה אחים של משה מאותו אמא ולא מאותו אבא. זה אלדד ומידד, וכך כותב גם הרמק. אחרי זה, אלי צפן ויוכבד החליטו שהם לא מתאימים, התגרשה ממנו, וחזרה לעמרם. נמצא שמשה רבנו הוא בן, כשהיא חזרה לעמרם, אז היא הולידה את משה רבנו. נמצא שמשה רבנו הוא בן של מחזיר גרושתו מהנישואים, שזה אסור. הבנתם את המהלך שהיה פה? בתורה אסור לעשות דבר כזה. למה אסור? אם בן אדם עכשיו גירש את אשתו, והלכה והתחתנה עם מישהו אחר, ועכשיו היא התגרשה ממנו, והיא רוצה לחזור לראשון, לבעלה הראשון, היא לא יכולה לעשות את זה לפי התורה. למה? שלא יעשו חילופי זוגות. איך זה עובד? נגיד, יש, אני כאן, נגיד יש שתי אנשים, אני ואשתי ועוד איש, איש ואשתו. עכשיו אני חס ושלום שמתי עין על אשתו, והוא חס ושלום שם עין על אשתי. מה נעשה כדי שהכל יהיה גלעת, קשר מהתורה למאדרין? אני מגרש אותה, הוא מגרש אותה. אני מתחתן עם אשתו, הוא מתחתן עם אשתי. עושים מה שרוצים. אחרי זה אני מגרש אותה, הוא מגרש אותה. אני מחזיר את אשתי, והוא מחזיר את אשתו. והכל היה גלעת לפי הספר. אין כאן שום איסור. הנה, לכן התורה כבר הייתה חכמה. אמרה, אין דבר כזה. מחזיר גרושתו מהנישואים, אם היא התחתנה כבר, הוא לא יכול להחזיר אותה יותר. שלא יהיו חילופי זוגות. הבנתם את הטריק הזה? ולכן, משה רבנו, היה למלאכים טענה על הייחוס שלו. מה אמרו המלאכים? אמרו, סליחה, הוא בן של מחזיר גרושתו מהנישואים. יוכבד הייתה נשואה לעמרם. גירש אותה עמרם, ולמה גירש אותה? אמר מה? כל הבן הילוד, היאור, התשליחו, לא רוצה להביא יותר ילדים. אז לא הביא יותר ילדים. ואז גירש אותה. הלכה, היא לא רצתה להיות לבד, התחתנה עם אלי צפן. הביאה את אלדד ומידד, אלי צפן גירש אותה, הלכה היא וחזרה אל עמרם. אז עכשיו, וכשעמרם החזיר אותה, התעברה במשה. אז לכאורה היה למלאכים טענה על משה שהוא בן של מחזיר גרושתו מהנישואים, שהילד יש בו פגם. על זה אמרו המלאכים, מה לילוד אישה בינינו? מה זה מה לילוד אישה? אישה ידועה שהחזירו אותה מהנישואים. מה היא עושה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, לקבל תורה הוא בא. מה זה לקבל תורה? עכשיו יש את החוקים האלה. לפני זה לא היה את החוקים האלה. אז הכל בסדר איתו. עכשיו השאלה באמת, למה הקדוש ברוך הוא הביא את הנשמה של משה בדרך כל כך מסובכת ומסורבלת? כי לכאורה, אם לא נסתכל עכשיו אם קיבלו תורה או לא קיבלו תורה, הרעיון העיקרי כאן שמשה רבנו, הנשמה שלו השתלשלה, כאילו היה בהשתלשלות הנשמה פגם של מחזיר גרושתו מנשואים. אז איך יכול להיות? אז הארי כותב, רבנו הארי כותב, שזה סוד נפלא מאוד, והוא מביא את זה, בשער הגלגולים הקדמת תתוו. הוא לא מדבר שם על משה, אבל הוא מדבר על עניין נשמות של אנשים קדושים, שמגיעים בתוך נשמות של משפחות חילוניות. אתם תראו את זה עד היום, ואני חושב הדור הזה, השער הגלגולים הזה הכי קשור לדור הזה. אם אתם תראו משפחה חילונית שלא שומרים תורה ולא שומרים מצוות, וככל שהם יותר קליפה ויותר שונאים את התורה ואת משה עבדו, ושונאים ואנטי וכו', ויש אחד מהם שחזר בתשובה, בידוע שהוא בכלל לא שייך למשפחה הזאת. מה זה לא שייך? הוא לא שייך אליהם. נכון שהם הביאו אותו פיזית, נכון שגופנית הוא שייך להם. פיזיולוגית זה הגנים שלהם. אבל סוף סוף מהנשמה הוא שייך לנשמות גבוהות במיוחד, שהקדוש ברוך הוא לא רצה להביא אותם דרך משפחות של חרדים מיוחסים. כי אם היה מביא אותם דרך משפחות של חרדים מיוחסים, סתרה אחרה הייתה מקטרגת עליהם. והם לא היו מצליחים בלימודים, לא היו מצליחים בקדושה, לא היו מצליחים כלום, היו נופלים מרוב הקדושה שלהם. אז כל היום סתרה אחרה, איך אומרת הגמרא? דף נ"ב מסכת סוכה, עוזב היצר הרע את כל העולם והולך אצל ישראל. עוזב את כל ישראל, הולך אצל התלמידי חכמים. עוזב את התלמידי חכמים, הולך אצל הרבנים. ככל שאתה יותר קדוש, יצר הרע בא יותר להפיל אותך. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי שבאמת הסתרה אחרה לא תתגרה באותם נשמות? הוא מביא אותם דרך הקליפה. לכן האדם הזה צריך להתמודד עם משפחה רעה, עם אמא רעה, עם אבא רשע, עם אנשים שהם לא שומרים תורה, עם אנשים שמחללים את המועדות. וכותב הארי, תפתחו את זה, זה יפה, זה גם לא קשה להבין את זה. שער הגלגולים הקדמת את דבר. והוא כותב שמה, ואם נראה בעין שלנו, שהוא גדל ולומד תורה הרבה, והוא נהיה צדיק גדול, בידוע שמה שאמרתי זה אמת. בידוע שזה ככה, שהוא נשמה גבוהה שלא שייכת בכלל למשפחה הזאת. אז זה דבר גדול, אז זה הטעם למה משה רבנו, קדוש ברוך הוא הביא אותו בצורה כזאת. למה שלשל את הנשמה שלו בצורה כזאת? כדי שסוף סוף לא יהיה כתרוג על הנשמה שלו. מי נשמה יותר גדולה ממשה רבנו? יש? הוא שקול כמו 60 ריבו עם ישראל. אז כדי להביא את הנשמה שלו בדרך הקלטון, היה צריך להביא את הנשמה של משה דרך מחזיר גרושתו מהנישואים. זה הטעם למה משה רבנו, הקדוש ברוך הוא, הביא את הנשמה שלו. אמרתי את זה, אני לא זוכר אם אמרתי את זה פה, שאני חושב שמשיח צדקנו יהיה בעל תשובה. פעם אמרתי את זה במוסיוף, ממש איך שהגעתי לתת שם שיעורים לפני 7.5 שנים. אז נתתי שם שיעור ואמרתי שמשיח צדקנו יהיה בעל תשובה. וזה יצבן את כל החרדים שם, מה פתאום, איך אני מעיז. משיח צדקנו יהיה בעל תשובה, וגם כל החרדים מרימים עליך אף, כאילו אתה מסתכלים עליך מלמעלה. זה עוד אחד מהאכזבות הגדולות של בעל תשובה. הוא נכנס לעולם התורה והוא חושב שהכל יפה, ולפחות תקבל פידבקים מהדתיים, אתה רואה יותר גרוע בתוך מה שאתה רואה. אתה מבין שאתה צריך ליצור ממלכה משלך, אתה צריך ליצור בועה, סביבה בונה משלך, לך, לילדים שלך, ולא להתערבב יותר מדי, אתה תשקע שם בתוך החרדיות שלהם, אתה גם טיפול שם. ולכן צריך מאוד מאוד הרבה תפילות למצוא את הבית כנסת הנכון, את הרב הנכון, את הסביבה הנכונה, את המקום הבונה, את הרב שבונה אותך, כי אם לא אתה טיפול, פתאום אתה תראה החרדי הזה, ואתה תראה החרדי הזה, והוא גנה, והוא ענף, והוא שודד, והוא אומר, טוב, אז מעשרות אליי, מעשרות אליי. והכל נהיה בצע כסף, הכל נהיה בצע כבוד. ככה זה עובד. אתם תראו הרבה שבירת לב יהיה לכם אם תכנסו אליהם. אז אני אמרתי שמשיח צדקנו יהיה בעל תשובה, ורציתי להביא לזה רמז. למה? כי אמרנו שמאיפה הנשמות הגבוהות מגיעות? מהקליפות, נכון? מהקליפות. איך קוראים למשיח? המדרש אומר, לפני ירח דור דורים וכולי, אינון שמו. אז השם, אחד השמות של המשיח זה אינון. אז אמרתי, אם תיקחו, יש שתי סוגים של קליפות. יש קליפה זכר, יש קליפה נקבה. הקליפה זכר קוראים אותו שטן. הקליפה נקבה קוראים אותה נחש. האותיות משותפות בין נחש לשטן זה שין ונון. נכון? שין ונון. אז שין ונון, אם אתה תיקח את השין ונון, תכתוב שין, תמלא אותה, שין יוד נון. ותיקח נון, תמלא אותה, נון, וו, נון. אז האותיות האמצעיות יצא לך אינון. נמצא שם אינון, המשיח יבוא מתוך הקליפה, מתוך הסתרה אחרה. וזה קצת דומה למה שכתב הזוהר, זוהר פרשת וישלח. הזוהר כותב שם למה אף אחד מהנביאים לא הצליח לקבל את הנבואה על אחריתה של אדום חוץ מעובדיה הנביא. אז הזוהר כותב שעובדיה הנביא היה גר צדק מאדום. כל מי שרצה לקבל את הנבואה על החריטה של אדום, בא, עשה מחמם ובלבל לו את הנבואה. עד שבא עובדיה הנביא והתגייר, וכשבא לקבל את הנבואה, בא, עשה מחמם לבלבל לו את הנבואה, אמר, זה משלנו, אז זה מותר לי, אני לא צריך לעשות לו כלום. ולכן יצא מכאן שדווקא מתוך הקליפה צריך לצאת כוח שיכניע את הקליפה. בסוד סכסכתי מצרים במצרים. דברים עמוקים, אני מקווה שקצת החזקתם ראש. בכל מקרה, מי שירצה את הספרים ואת הדיסקים, ה-USB, הכל נמצא באוטו, אצל אהרון בחוץ. קדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה קדוש ברוך הוא לזכות ישראל לבך, חרבה להם תורה מצוות, שמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.